טוב, חברים וחברות, קיבלנו אישור, אז אפשר להתחיל. ערב טוב לכולם, אנחנו שוב במאמר דעת אלוהים. הגענו לעמוד, התחלנו את הפסקה שמתחילה בעמוד קוף למד ג' והמשיכה בעמוד קוף למד ד', מי שיש לו דפים, צורף המחשב, מי שמסתכל בספר. ואנחנו כבר למעשה שיעור שלישי, מקווה שהיום נצליח לסיים את הסוגיה הזו של שפינוזה והתפיסה החילונית שהוא השריש במציאות. אני עושה פה בתמצות במשפט אחד, אחרי שבמאמר דעת אלוהים הרב מדבר והרחיב לנו מחדש את היחס שלנו לאלוהים, שהנקודה המרכזית שבו זה שהיחס לאלוקות לא כאיזשהו אובייקט חיצוני לנו שאנחנו הולכים ומגדירים אותו, אלא כשלמות אינסוף שהולכת ומופיעה בתוך חיינו שלנו. במילא היחס שלנו לאלוהים הוא דרך החיים האינסופיים שהולכים וממלאים את קיומנו. אז בניגוד לתפיסה הזו ניצבת ההקשמה האחרונה, כן, מה שהרב מכנה במקומות אחרים הקליפה האחרונה של התפיסה האנושית. זאת אומרת, אותה עמדה נפשית אלילית שכל הזמן מנסה להגדיר את אלוהים, בימים עברו היא הופיעה בצורה מאוד פרימיטיבית. אנשים שראו עוד פעם אובייקטים מסוימים במציאות, אם זה כוחות טבע, אם זה ממש פסילים דוממים וכולי, והכריזו שהם אלוהים. עם הזמן האנושות התקדמה והבינה, טוב, אלוהים זה לא איזה ישות פיזית שניצאת מול עינינו, אלא אלוהים זה איזשהו כוח עליון רוחני ששולט על המציאות. זה כמובן תפיסה בוגרת יותר, אבל עדיין היא רואה את אלוהים כאיזושהי ישות שניתן להגדיר ולכמת אותו. כן, הנה, יש כוח עליון שעוד פעם, אנחנו לא מבינים בדיוק אותו וכולי, אבל יש לנו משהו שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד, זה אלוהים. אז עכשיו האנושות מגיעה אל השלב, נקרא לזה השלישי, שזה התפיסה החילונית. שהתפיסה החילונית במהותה זה ככה הוגדר על ידי שפינוזה, שהוא תמצאת את הרעיון הזה. הוא מדבר על הגדרת אלוהות בהרבה יותר מופשטת. זאת אומרת, שפינוזה לא מדבר עכשיו על מציאות מוקשמת ילדותית של פסל ואבן, והוא גם לא מדבר על תפיסת עולם שרואה את אלוקות כישות רוחנית מנותקת מהחיים, אבל שפינוזה לוקח את המציאות עצמה על כל קרבה, כן, כל מה שנמצא בתוכה, והופך את כולה לאלוהות. זאת אומרת, שפינוזה זה התפיסה שמצד אחד חיובית, ועוד נסביר מה הכיוון הנכון שבה, שבעצם הוא עוזר לנו, עוזר לאנושות להפסיק להסתכל על אלוהים כישות רוחנית חיצונית ולהבין שאלוהים נמצא בתוך החיים, אבל עדיין העמדה הנפשית של שפינוזה הוא שאין משהו מעבר לזה. זאת אומרת, העמדה הזו להגדיר את אלוהים, לתפוס את אלוהים, כן? להעמיד מגבלה לפתיחות אל שלמות אין סוף ולהגיד יש פה איזשהו גבול, שפינוזה עושה את זה בצורה המופשטת ביותר, אבל ממילא גם המסוכנת ביותר. אומר שפינוזה בתמצית, הטבע זה אלוהים, אין משהו מעבר לטבע. ואז בני אדם מגלים עולם, זאת אומרת, העולם כולו נשבע בקסמיו של שפינוזה, כי מה בעצם הוא נותן לאנושות? הוא נותן לה את הצורך הנפשי לתפוס את אלוקים. אין כבר איזה פתיחות לשלמות אינסופית שהיא מעלינו ומילא היא מאיימת על האדם, כי האדם תופס את אלוהים כישות חיצונית, שכל שהיא גדולה יותר או קטן יותר, אלא האדם נכנס לתחושה, הנה, אני אלוהים, אנחנו אלוהים, זה בעצם התפיסה של שפינוזה. המציאות הטבעית, זה מה יש. אז אנחנו מקבלים פה הגדרה שהיא לכאורה נראית מושלמת. יש לנו כל מה שאתה רואה במציאות, כל גם מה שאי פעם תלמד במציאות, אין לו בעיה להגיד גם את המשפט הזה, זה אלוהים. אבל הדבר הזה, כמו שאמרנו, הוא בעצם מוציא את הנשמה מכל העולם. הוא הופך את היחס לאלוקים, שוב, מיחס למשהו שהוא מעלינו, למשהו שנותן לנו, לחיים שלנו משמעות וטעם, הוא הופך את כל החיים לאיזושהי מערכת מתחתית, תוכנה, יש פה קיום סתמי ותו לא, והדבר הזה הולך ומדרדר את האנושות כולה לאבדון. אני קורא את הדברים פעם בפנים ונדייק מהם, עמוד קוף למד ג' שם בפסקה הלמטה, בעת החדשה, בשורש שורשה, פגשה כל המאומה האלילית, אותה עמדה נפשית אלילית שרוצה להקשים ולתפוס את אלוהים, את חלק מנכשלי עמנו, עד שמצא מקום על ידי שפינוזה, שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות. כמו שאמרנו, שפינוזה עצמו, ואמרת לך את זה בפעם הראשונה, שפינוזה זה משנה רוחנית, פילוסופית אדירה, זה לא מה שאנחנו רואים פה עכשיו, זה כל מי שלמד שפינוזה יחתום על זה, אבל עדיין, הרב קוק שם פה את האצבע על השורש הרוחני, שאם כל הפשיטה ולבישת צורה בשיטות שונות, הרעיון היסודי שלו, של שפינוזה, הוא גורמם העיקרי, בייחוד בסמיות העין, בהתנקות לטבע ידות שבקרבו, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו, שהיא תולדה מוכרת מסגנונו. זאת אומרת, גם שפינוזה לא בדיוק התכוון לכל הדברים האלה, זו תוצאה הכרחית מהסגנון שלו, שהדברים מתגלגלו בכיוון שמתגלגלו, שמה שיטתו? לצאת חוץ ממקור החיים של האידיאים האלים שהם עוז וגבורה לישראל עד עד, כמו שאמרנו, לא להתייחס לאלוקים דרך החיים עצמם, שזה דרך עם ישראל, אמרנו הופעת החיים המלאה וכולי, אלא לחזור לנקודת הקטנות והילדות, והוא דווקא למה שמופלא ומחוסה לעצמות האלוהית. הרצון של שמיעה זה לתפוס את אלוהים, לתפוס את המציאות וממילא לקבע אותה. מה ההשלכות של שפינוזה? התחלנו פעם שעברה לקרוא את זה, אבל היו הרבה מאוד שאלות, היום אני אגיד זה בתמצית. אמרנו, השלכה ראשונה, ככה הרב הנזיר מסביר בספרו כל הנבואה. א', חסרון הבריאה החידוש, זאת אומרת, לפי שפינוזה אין התחדשות, העולם הזה תמיד היה, תמיד יהיה, זאת אומרת, יש פה איזו מערכת דטרמיניסטית, ללא כוונה וללא רצון, והנגזרת היא כמובן שבן אדם תעשה מה שאתה רוצה, כי במילא הדברים הולכים ומתגלגלים ב רצון עיוור, כן, זה בעצם הרעיון של שפינוזה. הנקודה השנייה, כפירה בניסים, זאת אומרת, אין משהו שהוא מעבר למציאות הטבעית, כן, וגם מה שאתה רואה פה זה, אז מטאפיזיקה, בסדר, יש פה בטבע כל מיני גוונים, אבל אין משהו שהוא מעבר לקיום הטבעי. דבר שלישי, הגבלת הבחירה, דטרמיניסטיות, שלילת חירות הרצון, זה ההשלכה, נקרא לזה החברתית, שעולה מהכיוון של שפינוזה, כי אם אנחנו נמצא פה באיזה מערכת, אז מה שאנו, אין נשמה, אין נשמה, אין רצון, אין כוונה, אין מטרה, תעשה מה שאתה רוצה. דבר רביעי, שלילת מעלות החסד והחמלה. כן? לפי שפינוזה, אין שום עניין למידות טובות וכולי, כי מידות טובות זה בסך הכל תוצר של מערכת כימיקלית, ביולוגית, פיזיקלית. זה הופך את העולם כולו למשהו מת. מאוד נוצץ, מאוד משוכלל, מאוד מתוחכם, אבל בסופו של דבר משהו בלי הנשמה שלו. זה ההשלכות המרכזיות. אני רק יוסיף שיש גם המון השלכות, נקרא לזה משניות, למרות שאצל שפינוזה מיוקרות. למשל שפינוזה הוא ייסד בעולם את כל הנושא של ביקורת המקרא. כן, זה היה אחד מהדגלים ששפינוזה נשא. כן, הוא בעצם פתח את כל הרעיון הזה של לימודי תיאולוגיה, כן, לימודי הדת, לימודי המקרא, שעוד פעם, לפי התפיסה של שפינוזה, אין אלוהים, מה זה אלוהים? אלוהים, כמו שאמרנו, זה בעצם המציאות הטבעית. יש לנו כל מיני כתבים שאנשים טוענים שאלוהים אמר להם, שתראה, זה בסך הכל איזשהו משהו אנושי, שנוצר על ידי הבני האדם, על ידי הרוח של בני האדם, ומילה גם אפשר לנתח את זה בכלים אנושיים. את התנ"ך עכשיו צריך לנתח בכלים ספרותיים, גיאולוגיים, היסטוריים וכו', לא יותר מהדבר הזה, וזה כמובן הולך ויוצר גם את כל מה שנקרא מדעי התיאולוגיה. אתם יודעים שזה כבר המילה עצמו אמורה לזעזע כל מי שלומד דעת אלוהים. מה זה תיאולוגיה? תיאולוגיה זה חקר האל, כן? אלוהים זה משהו שאפשר לחקור אותו. יש לנו, אנחנו מכניסים, אמרנו, גם את התפיסה הדתית לחלק מהצרכים האנושיים. וככה באמת התחילו הפקולטות באוניברסיטה משפינוזה. כל פקולטה התחילה לדבר על תיאולוגיה, והנה אנחנו, עכשיו יש מדעי הדתות, ואנחנו חוקרים. יש לבני האדם צורך אנושי להאמין באיזשהו חבר דמיוני בשמיים. אוקיי, יש דבר כזה, עכשיו בואו נחקור את זה. הכל בעמדה מתנשאת, הכל בעמדה, מה שנקרא, פטרנליסטית, כאילו, תופסת בעלות. מה שקובע זה בין האדם, מה שקובע זה החשיבה האנושית, והחשיבה האנושית בתוכה, עוד פעם, אנחנו מוכנים ברוב טובנו האינטלקטואלי, להבין שיש גם כמה נכשלים, שנייטיבס, מה שנקרא, ילידים, שעדיין מאמינים בדברים האלה, או זה מעניין לחקור אותם, היום אפשר לעשות על זה סרטי תעודה, כן, על החברה החרדית, כל מיני, זה מאוד אנתרופולוגי כזה, אתה שומע, זה מעניין, אתה גם מכיל אותם, זה בכלל שיא הפתיחות, אבל הכל, אני צריך פעם, ראיתי איזה עיתון מסוים, לא משנה, שהיה לו כל שבוע מדור על בכנסת אחר, מדור ביקורת בתי כנסת, כמו שיש ביקורת מסעדות, על כל שבוע, על בכנסת אחר, בודק, זה מעניין, יש שם בתפילה, מנגינה טובה, לא מנגינה טובה, כן הייתה דרשה מעניינת, לא הייתה דרשה מעניינת, האם המתפללים הראו חוויות דתיות, או שהם לא. יצור, לוקחים את כל, גם את כל הרעיון האמוני, וגם אותו מנסים להכניס לטבלאות וכו', ושוב, וזה בא להשתחרר מזה, אתה יודע, כי גם היום שבני אדם מרגישים, חלס, אי אפשר, צריך כבר גם דברים רוחניים, אי אפשר לחיות רק עם חומרנות, זה כבר האנושות היום, התרבות המערבית היא כבר מתחילה להבין את זה, מה שנקרא New Age, אבל עדיין לא מצליחים להשתחרר מהתפיסה השפינוזית, וגם את החוויה הרוחנית הם מחפשים בתוך המדע האנושי. אנחנו מחפשים את ה... אני הספר, אני ממליץ, נאצי כבר בכמה שיעורים לקרוא אותו, אני ממליץ מאוד לקרוא אותו, ספר נפלא, שנקרא ספר הקניון, שכתב אותו דוקטור דניאל שליט, שהוא יהודי חשוב ויקר בפני עצמו, יש לו ספרים מופלאים על ניתוח של התרבות שאנחנו קיימים היום, ניתוח התרבות הפוסט מודרנית, כלומר אחד הספרים המרכזיים שלו, אולי אם לא החשוב ביותר, זה ספר שנקרא ספר הקניון, זה שמו, שבספר הקניון, הוא ממשיל את התרבות שאנחנו חיים בה היום לקניון. קניון, שימו לב שזה היום מקום הצריכה המרכזי, אפילו גם מקום הבילוי המרכזי של בני האדם, הוא מאופיין בזה שזה חלל ענק שיש בתוכו הכל. כל הצרכים האנושיים נמצאים בקניון. ביגוד, אסתטיקה, מין, אוכל, הכל נגיש, הכל נוצץ, הכל מזמין, אבל הכל מלאכותי. זאת אומרת, קניון זה בועה שמנותקת מהטבע, אולי ממוזג, שבעצם בן אדם יכול כביכול למלות את כל חייו רק בתוך השוטטות בקניון. זה מושג, נכון? להסתובב במול, להסתובב ב... זה מסתובבים בשופינג במול. זה עולם נפשי שבעצם האדם כביכול מנסה להנדס את המציאות. אני בונה לי עולם שהכל נמצא בפנים, וזה כמובן זיוף. עכשיו, מה שיפה זה שבספר הזה הוא, ולפי זה, זה משל, זה סוג של משל, שהוא בעצם לפי זה מנתח את קומת, קומת הקרקע, קומת האוכל, קומת... יש הרבה מדורים בקניון, יש מדור לפאסט פוד, יש מדור לביגוד, יש כל מאפיין תרבותי יש, אבל בין השאר הוא כותב פרק יפה שזה נקרא בית הכנסת בקניון. זאת אומרת, בתפיסה השפינוזית, אתם מבינים, יש גם מקום לבית כנסת בקניון. אין בעיה. זה בדרך כלל אגב ליד חדר המדרגות שם בשירותים, ביציאה, שזה לא... זה מגיעים שם, זה מוזנח, מלוכלך, כי מי כבר מגיע להתפלל בקניון, מגיעים לה... אבל הקטע הוא, אין בעיה. אתה רוצה להיות דתי? אנחנו לא נגד. אנחנו בעד. יש מקום. שב, תפרוק את החוויות הדתיות הלא ברורות שלך, ותחזור לעיקר. תחזור אל המציאות. לא תפסיד. כן, אנחנו נותנים לך, אין בעיה. בתוך הקניות, אין בעיה, לך תתפלל גם מנחה, שלא תפסיד, שלא יהיה תחמץ, כדי שתוכל לחזור מהר למה שנקרא, לדברים המרכזיים בחיים, שזה הצריכה ונהנתנות, ואנחנו מוכנים לתת לך בתוך הצריכה האנושית גם את החוויה הדתית. אין, זה השפינוזיסטיות בשיא, והיום הרבה מאוד אנשים חיים ככה. מתם, רואים, מה אתם רוצים? אני גם נותן מקום בחיים שלי לאלוהים. אין בעיה, שהוא מסתדר לי, כן? שהוא מסתדר לי, אין בעיה. אני מוכן לחיות איתו בשלום. אבל הכל, אתה מבין, זה התפיסה השפינוזיסטית בעצם שיא הגאווה. זה, עוד פעם, לא גאווה במשמעות הילדותית של שפינוזה עצמו היה אדם עם המון ענווה ברמה האישית. אבל במה הפסיכולוגית, אתה מבין, זה בעצם האדם הוא מהנדס את הכל. אני בניתי פה את הכל. הכל נמצא פה. אין משהו מעבר לעולם שאני מכיר. גם מה שאני לא מכיר, זה כמו שאמרנו, זה אינפוטים. אני עוד צריך להכיר, אבל אני כבר שולט בנוסחה. בסדר? גם שפינוזה כותב את זה גם. שהענווה היא מידה רעה, שפינוזה. ענווה היא מידה רעה. ענווה, אתה מנסה שבן אדם הוא נמצא בעמדה של פתיחות כלפי השלמות האינסופית, זה מנוגל לתפיסה. התפיסה השפינוזית היא... אני תופס, יש לי, הבנתי, הרגשתי, הגעתי, נששתי, קלטתי, אלוהים עובד אצלי. אני, זה הרעיון. יש כזה ביטוי של דנטה, דנטה זה איזה ציניקן איטלטי, זה פילוסוף מחזאי, ויש לו כזה ביטוי, הוא אומר, ויברא האדם את אלוהים בצלמו. ואין, הוא עושה פה כאילו משחק על הפסוק, ויברא אלוהים, כאילו האדם בורא את אלוהים. אלוהים עובד אצלם. אנחנו מגדירים אותו, אנחנו מקמתים אותו, עושים עליו מחקרים, דוקטורטים וזה וזה וזה, והמדד זה הצד הקיומי הטבעי. זה העומק התפיסה השפינוזית. כן, עכשיו שאלה? לפי שפינוזה, מכיוון, ההשלכה האולטימטיבית של שפינוזה, אם אנחנו נמצאים פה באיזה מערכת טבעית, אין נשמה, אין אלוהים בעומק העניין, גם אם אני עומק קורא לזה אלוהים, בעצם אין מגמה, אין מטרה, אין זה, אלא הכל פה מונע. תעשה מה שאתה רוצה. משמע, אני, כל מה שאתה עושה במילא זה תוצר של גירויים של דברים אחרים. אין לך שום אחריות על מעשיך.
מה שאתה רוצה זה הפוך מלאכים.
מה זה?
זה מה שאתה רוצה זה, יש לך בחירה לקצות.
לא, תעשה מה שאתה רוצה, הכוונה, אין משמעות למעשיך. מה שלא תעשה, כי אין בכלל את המושג הזה משמעות. מה זה משמעות? יש קיום. תתקיים איך שאתה רוצה. אם אתה מחליט להתקיים בזה שאתה מתאבד, גם סבב. תבין. ממילא כל מה שאתה עושה, אתה מתגלג, החיים מגלגלים אותך. כן. אם אדם מבין שהתנ״ך זה דבר השם, אתם מהשמיים, ובתוך זה עכשיו הוא משתמש גם בכלים שעם הזמן הולכים ומתפתחים מהלך הדורות, להבין יותר את דבר השם, אין בעיה. ואנחנו נראים פה עכשיו על ביקורת המקרא במהותה, שאומרת שהתנ״ך צריך להסתדר עם הכלים האנושיים שלנו. בסדר? זה עומק הדברים. יש פה, לנו יש איזו תפיסת עולם, לצורך העניין, ליברלית, מערבית של המאה ה-21, ועכשיו יש לי ביקורת על ישוע בן נון, אתה מבין? הוא יותר מדי לאומני. את הפרקים שלו צריך, מה שנקרא, לשים, לא אומר, או להוריד, או אם משתמשים בהם, לקרוא את המקרה הביקורתית, ולהבין שפעם היה כך וכך, והיום זה כך וכך. עכשיו, זה גם נכון, כי יש איזה משהו שוודאי דברים השתנו. אבל אם אתה נמצא בתוך עמדת הנבואה, שזה דברי אלוקים חיים, ונבואה שנצרכה לדורות נכתבה. עכשיו, אתה משתמש בכלים להבין מה הקדוש ברוך הוא, לפי המסורת של חז"ל, התורה שבעל פה, זה עוד נושא, זה, נראה את זה פה בהמשך, לנסות להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לי, אבל אני נמצא בעמדת הנבואה מול הטקסט. זה בכלל לא טקסט, זה דברי אלוקים חיים. אבל כאשר אדם רואה את זה כטקסט, רואה את זה כאיזה סוג של חומר קריאה מעניין, עושים עם זה מה שרוצים. ואז יש 929 דרכים לעשות מה שאתה רוצה עם התנך. כן. מה זה? לא, זה כאן. שפינוזה נשאר בשלו עד סוף חייו. לא, לא, שפינוזה מת זקוף. כופר זקוף. השפינוזה, קאנט היה לו איזה צד שהוא ככה הבין את ההשלכות של מה שהוא רצה וניסה לסייג את זה, אבל לא הצליח. השפינוזה, אמרתי לך, השפינוזה יהודי, הוא עם קשה עורף, לא יודעת שום דבר.
אבל יש מסוג שאומר, האדם, האדם כיצר עובר, איך הם יכולים לבוא ולחבור?
זה כל העמדה של שפינוזה, שהוא בכלל לא נמצא שם בעולם הזה. מבחינתו אין אלוהים, זה לא...
משהו שקצת קשור לקשור הקודם, אנחנו נגיע לעניין ששפינוזה כאילו רוצה להגיד על העולם שאין משהו שהוא מעליי שאומר לך מה אתה יודע, גם המוסר או לא כל כך. אבל יש נגיד, גם אנחנו אמרים שהמוסר לא נגיע לך, זה מה שאומר לך, זה מה שמתקוב, אני
מבין. זה לא. עוד פעם, זה בדיוק, התועלה יפה בדיוק על הנקודה החיובית שבשפינוזה, ולכן זה כל כך מתה. שוב, מה התועלת בשפינוזה? זה הרב יסביר בהמשך. התפיסה השפינוזיסית היא בעצם מקדמת את העולם מתפיסה שרואה את אלוהים כאיזו ישות חיצונית שקופה על האדם, שבעצם הוא אומר, בן אדם, תסתכל על חייך שלך. על... זה נכון, זה נפלא. אבל מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, בוודאי, אלוהים זה לא משהו שקופה עליך. אבל אלוהים זה נכנס לתוך החיים, אבל יש אלוהים. זאת אומרת, אנחנו לא אלוהים. המוסר שלנו זה לא המוסר, זה מה שאנחנו מרגישים זה לא המוסר שלו. המוסר שלהם הוא פי כמה וכמה. ואנחנו לאט לאט לומדים לחשוף בנשמתנו את המוסר האלוהי. אנחנו כל הזמן נמצאים בעמדת ענווה וכפיפות קומה לנסות להבין יותר ויותר את מה שאלוקים תמן בליבנו, אבל אלוקים תמן בליבנו. לפי שפינוזה אני מנסה כל הזמן לחקור ולהבין מה אני האנושי רוצה, כי אין משהו יותר מזה. מבינה את ההבדל? זה התפיסה שלנו. בדיוק. יפה מאוד. הגדרת את זה יפה. אלוהים מבחינתנו זה משהו שהוא מעלינו, כל מה שאנחנו מייחסים לאלוהים מגיל קטן, אל, חנון, רחום, אבל אנחנו לומדים, בדעת אלוהים במקומות אחרים, שהוא לא חיצוני לחיים, אלא מופיע בתוך החיים, אבל הוא לא החיים עצמם, הוא יותר מהחיים, הוא מעל החיים. לפי שפינוזה לא, יש את החיים עצמם וזהו. זה בדיוק ההבדל בין מה שהרבה פעמים אנשים לצערנו מתבלבלים מהרב קוק או מהמקובלים, תקנת זה גם בחסידות, לבין שפינוזה. אבל אנשים כל כך מתלהבים מהרעיון הזה, דעת אלוהים, איזה יופי, זאת אומרת, אלוקים זה לא חיצוני, זה לא קוף, אלא זה החיים וזה. אוקיי, אז מה יש? ויש רק את החיים. ואז אתה אומר, אין, אני צריך להופיע את החיים כמה שיותר, כמה שזה, אני צריך טכנולוגיה, אני צריך, איזה יופי, זה הדתיות האמיתית וזה וזה. אבל הוא שוכח את זה שיש אלוהים בסוף. ואז הוא הופך להיות לא יותר מאשר שפינוזיסט, זה סוג של חילוני, שמאוד מתפעל מהכישורים האנושיים, מהיכולות האנושיות, אבל הוא לא עם ענווה שיש לו משהו יותר מזה. ואז הוא קצת מאבד את הרגש, את היכולת להתפלל, את הענווה. כי הוא כל כולו שבוי עכשיו רק בחיים של העולם הזה, על כל העוצמה שלו. זה בדיוק הנקודה. אני ממשיך בתוך הדברים בפנים, ועם זה, כן, אמרנו, מה זה שפינוזה? שפינוזה, עד פה הגענו בעצם פעם שעברה. שפינוזה אומר, אני רוצה לגעת בעצמות האלוהית. שפינוזה זה שיא ההגשמה. הנה, תפסנו את אלוהים, תפסנו את הטבע, יש לנו את הנוסחה, כן, להבנת המציאות. ועם זה, באה התולדה, כן, באה התוצאה, לעשות את המבוקש האלוהי למין מקצוע של מחקר מיוחד, כמו שאמרנו. עכשיו, אני לא יכול להתעלם מזה שאני מחפש, שבני אדם מחפשים את אלוהים. אין בעיה, נעשה לזה מקצוע של מחקר מיוחד. יש פה אותם, גם את האלוקים בכנסת שבקניון, כן? אנחנו מכניסים גם את אלוקים פה לתוך איזושהי טבלה וניסוחים. כשהאדם עוסק בו מעט, הולך עם מוקרי וערי, כן? זאת אומרת, זה יחס לאלוהים, שאדם... זה תופס איזה מקום מסוים בחיים. אלוהים זה לא שורש. הרי מה אנחנו למדנו קודם בתחילת המאמר? שיש חמישה שלבים, אתם זוכרים. איך אדם הופך לאט לאט את אלוהים לכל חייו. שאדם הולך ומבין שהמהות, כן, שהחיזיון הזה של אלוהים הוא לא רק משהו ארעי, אלא הוא עצם החיים וכל החיים ורק זה החיים. זה יודעת שזה בדיוק הפוך. שים את אלוהים בפינה. מדי פעם בוא את האלוהים הזה, שזה בעצם זה לא אלוהים. זה סוג של איזה, אמרנו איזה... חוויה רוחנית, מדי פעם תתעסק עם זה, ותחזור לדברים המרכזיים בחיים. שזה, יש לפעמים, נכון, המשפחה מתכנסים לארוחת ליל שבת, תגידו דבר תורה. יש כזה, טקס כזה. תגיד דבר תורה. עכשיו, תכלס אף אחד לא רוצה לשמוע את כולם, איך שמתחילים לדבר כולם מפעקים, אבל זה כזה טקס נחמד. ואז, האדם אומר דבר תורה, כולם מעניינים, בוהים בו ומעניינים בראש כזה. ואז שהוא מסיים, יש איזו הנחת רווחה כזו שמשתחרר. יופי, יופי. ועכשיו חוזרים לדברים העיקריים בחיים. פוליטיקה וזה. אז מה שנקרא, העיניים ניצתות, האוזניים מזדקרות, הגרעינים נשלפים, ואפשר עכשיו לבלות ככה בשיחה של... וזה, עד שבכל זאת שוב מגיע הטקס הדתי המצבן הזה שצריך בבוקר. ללכת וגם למלמל איזה שעתיים מילים לא ברורות שם בזה וזה, אבל מזל שיש עלוני שבת, אז אפשר מדי פעם ככה, בכל זאת, גם בתוך הבית כנסת, להיזכר בדברים החשובים בחיים וכולי, ואז יש קידוש, זאת אומרת, יש רגעים שמדי פעם מרפים את האדם לא יותר מדי להתעסק עם אלוהים, אלא רק שזה מה שנקרא לא יותר מדי, קצת, אבל לא יותר מדי, מה שנקרא דתיים, אבל לא יותר מדי, לא להגזים. זה הרעיון. לכן אומר, האדם עוסק בו מעט, עוסק במקצוע הזה מעט, הולך עם מוקרי וערי, והופך פניו ממנו. והופך ממנו פניו. וכשהאנושיות עובדת את דרכה, זה עמוד הבא, אני מתנצל משש לא דף, זה קצת נחתך שם למעלה, השתי שורות הראשונות. אבל כשהאנושות מאבדת את דרכה הנצחי, המתעלה בראש נקודת החיים, אז היא עובדת ומוכנה לכל שגיאה, ועולם האידיאלי נחשך בעדה. מה שאמרנו, השלכות של שפינוזה זה לא נשאר רק ברמת הפלסף. ברגע שהתפיסה הזו נתפסת בעולם, ובעצם אנחנו מוצאים את האלוהים מהמשוואה, הופכים את העולם כולו למשוואה, לאיזה קיום סתמי שהולך ומתגלגל לו, לא רק אלוהים נעלם, גם כל הערכים נעלמים מהעולם. כי שוב, ברגע שאין אלוהים, ברגע שאין ערך מוח, אין נשמה, אז הכל פה הופך להיות בספק, הרעי, אולי כן, אולי לא, מה בעצם בטוח, מי יודע, מה למעלה, מה למטה, מה נחשב נכון, מה לא נחשב נכון. זה תהליכים, דיברנו על זה, תהליכים שקורים בשלבים. זה לא, אמרנו, שפינוזה, מבני דורו של שפינוזה שקיבלו אותו, הם דווקא הרגישו סבבה, שהם עכשיו מפתחים את העולם הזה, איזה יופי, אין יותר את הכוח העליון העריץ הזה, ומעכשיו רק אנחנו מפתחים פה מדע ומוסר אנושי, ומוסר משפחה ולאומיות, והכל נפלא והכל טוב. אבל דור אחריהם, הילדים שכבר גדלו באווירה הזו, שאין משהו מעלינו, אלא יש רק את הקיום פה בעולם הזה, אז מתחילים לשאול כל מיני שאלות. אז מי אמר בעצם שצריך לאומיות? מי אמר שאני צריך למות בשביל המדינה שלי? מי אמר שאני צריך למות למען המשפחה שלי? מי אמר בך שצריך לחיות? זאת אומרת, הכל פה הולך לו ומתמוסס, והאנושות עובדת את דרכה. דבר נוסף, אומר הרב, ההשכחה של האידיאלים האלוהים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל. דוגמת השנאה של רומי האלילית ליהודה מפני הניגוד הגדול של עצמות הצביון, הסגנון של החיים כולם שביניהם. ויותר כשהיא מתעצמת באיזו צורה מדעית. אם אתם זוכרים, דיברנו כבר לפני שהתחלנו את המהלך השפינוזה, דיברנו על שורש האנטישמיות, שאומר הרב, מאיפה מגיע האנטישמיות? האנטישמיות שכל דור ודור היא פושטת ורשת צורה, שורשה זה שהנפש האלילית לאורך כל הדורות מרגישה שיש משהו בעם ישראל שהוא מתנגש עמה, עם הרצון הזה להקשים ולתפוס את אלוהים. זה בדיוק מה שמנוגד לעם ישראל, ולכן האנושות כל הזמן מרגישה שהעם הזה הוא פה הורס לנו את החגיגה. במקום שוב לתת לחיים להופיע במלוא עוצמתם וזה זה, יש פה איזה עם אחד שכל הזמן מזכיר מוסר, מזכיר ערכים, ומעלה נוצרת פה מערכת יחסים כזו של אהבה שנאה, שהשנאה בסופו של דבר היא זו שגוברת. שפינוזה זה השכלול של הכל. שפינוזה שוב יוצר עולם שבעצם אומר אין אלוהים. העולם הזה זה מערכת מתכתית אחת גדולה של קיום סתמי, שהמטרה היחידה שאנחנו מוצאים בו זה איזשהו שכלול אנושי, להפוך להיות רובוטים בעצם. וכאשר יש עם שהקיום שלו משדר משהו הפוך, העם הזה הוא מאוד מסוכן. ובסוף זה גם יש כאלה שתופסים את זה ולוקחים את זה עד הסוף. שימו לב משפט יפה, שבאתי אותו אולי בעל פה, אבל עכשיו אני אקרא לכם אותו בפנים, שכתב היינריך היינה. היינריך היינה זה היה משורר יהודי גרמני, בערך חי משהו לפני, דמה, 200 שנה, משהו כזה קצת מזמננו. הוא היה עם יכולת ביטוי מפליאה, היה ברמה רוחנית, היה כמו כל בני דורו שם בגרמניה, היה מתוסבך, זהו, התנצח, אז חזר בו, בלגן שלם. אבל הוא כתב משפט מעניין, 100 שנים לפני השואה הוא כתב כך: אם יבוא היום וינצח השטן, הפנתאיזם החוטא ומחטיא, והשפינוזה, אמרנו הפנתאיזם, הכל אלוהים, התפיסה הזו, ישמרנו ממנו כל קדושי הברית הישנה והחדשה והקוריאן גם יחד. אז כאשר הפנתאיזם ינצח, כאשר התפיסה הזאת תשלוט בעולם, התפיסה הגרמנית הזאת תשלוט בעולם, זו תפיסה ששם בגרמניה אהבו אותה מאוד, אז תתחולל על ראשי היהודים המסכנים סופת רדיפות, אשר סבלותיה הקודמים יהיו כעין לפניה. רעדה חוזתני למחשבה הזו, וחמלה רבה אין קץ מפחפכת בליבי. קלט יפה, קלט יפה את הרעיון. זיה שהתפיסה הזו, שאותה מוציאה את אלוהים מהמשוואה, היא תהרוס את העולם, אבל מי שהכי יסבול ממנה זה היהודים. בעצם הגרמניות הנאצית זה נקרא לזה היישום המלא של השפינוזיסטיות. עולם מתכתי, מדויק, משוכלל, בלי רחמים, בלי חמלה. יש מטרה, בשבילה אנחנו אין בעיה גם לשרוף מיליון ילדים בדרך. זה לא מזיז לנו, להפך. זה נותן לנו תחושה טובה. טוב. אומר הרב, יד השם, כן, אני קורא שם בעמוד קוף למדלת, שורה חמישית מלמעלה, יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית, אז להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקריאה בשם השם, על ידי הקריאה המהממת לעצמיות, שאין עימה לא עוז ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה, לא תארה ולא חיים של, ולא של חפץ לפעולת אמת, בקציצת הנטיות האידיאליות, שהיא באמת רק קריאה לאל נחר אל אחר. אומר הרב, יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית. שפינוזה, כמו שסיפרתי לכם, החרימו אותו. מי שהחרימו אותו, זה היו ראשי העדה היהודית שם באמסטרדם. הם עצמם, אומר הרב, יד השם הייתה עליהם. זאת אומרת, אם היינו שואלים את ראשי העדה האמסטרדמית, למה אתם מחרימים את הבחור הצעיר הזה, הם לא ידעו בדיוק להסביר מה... לא היה להם את הכלים המחשבתיים והשכליים להתמודד עם שפינוזה. הם החרימו אותו כי מה שנקרא, הם העריכו שמשהו פה לא בסדר. גם מן הסתם, באיזה שלב הוא כבר הפסיק לשמור תורה ומצוות, אז הם הבינו איכשהו באופן מעופל שיש קשר בין ההגות שלו לבין ה... אבל אומר הרב, זה יד השם. הקדוש ברוך הוא דאג שיחרימו את שפינוזה. כי אם שפינוזה לא היו מחרימים אותו, זה היה גורם אסון פי כמה. אם שפינוזה לא היה מוחרם, הכתבים שלו היו נכנסים לתוך עם ישראל. והנה, הוא היה כותב את הספרים שלו, ואנשים היו הופכים אותו לדמות תורנית. זה היה, היה שם, בתחילת דרכו היה איזו אפשרות כזו. באיזה שלב הוא כבר לגמרי התפקר, אבל זה היה כתוצאה מאחרת. אם לא, הוא היה נשאר יהודי שאוהב תורה ומצוות, ומגדל זקן גדול. לאט לאט היו כולם, וואו, יש פה בעצם אמונה חדשה, הבנה מחודשת באמונת ישראל. בעצם אלוהים, ואלוהים זה הטבע, קיצור, הדבר הזה יכול ליצור עכשיו, ברגע שיחרימו אותו, הוציאו אותו מחוץ לגדר, אז נכון, הוא הרס את העולם כולו, אבל בעם ישראל, בגרעין הקשה, מה שנקרא, הדברים נשארו שמורים. וזה מה שמצמיח את העתיד, שבסוף יילחם וינצח את השפינוזיסטיות. א', באמת שיש השגחה אלוקית, לא אלמן ישראל. וב', בכל דור ודור, חכמי ישראל מתמודדים עם דברים. ויש, זה בדיוק בהמשך המאמר, הרב יסביר קצת על זה, שזה באמת המדד, מה התקבל על חכמי ישראל לדורותיהם. וכאשר אתה רואה שיש חכמי ישראל עוד פעם, מה שנקרא בתפיסה האמונית, הנאמנים לשולחן ערוך ולעיקרי אמונה וכולי, שהם מזהים איזה משהו מסוים והם מוציאים אותו מחוץ לגדר, אז יש לזה סיבה, גם אם הם עצמם לא תמיד יודעים לתת לך בדיוק את הניסוח המדויק. יש, עם ישראל זה אורגניזם חי, מה שעם ישראל מקיא במהלך הדורות, סימן שזה לא מתאים לו. לפעמים יש בלבול של דור אחד, שניים, שלוש, אבל בסוף משהו לא, יש איזשהו נטייה טבעית בעם ישראל, לסנן השפעות שהן לא מתאימות לו. ושפינוזה זה היה אחת מהסכנות היותר גדולות שניצלנו ממנה. היה אגב איזה, לפני כמה עשרות שנים, היה באוניברסיטה העברית איזה טקס מגוחך שעשו כאילו שם, האקדמיה, עשו איזה טקס שמכשירים את שפינוזה לבוא בקהל. עשו כזה טקס ואמרו, אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה. סבבה. אתה למגשה טובה, זה מה שחשוב. לא, שפינוזה, אלוהים בטבע ותכנן. עוד פעם, לא יודע מה הוא בדיוק תכנן, אבל בגדול, התפיסה, תעשה מה שאתה רוצה, תחיה את הטבע. מה זה? לא, בעומק העניין, שפינוזה זה אין אלוהים. הוא משתמש במילה אלוהים כמה שאנחנו אומרים היום טבע. אתה מבין? אבל בעצם אין אלוהים בשפינוזה. מה זה אלוהים במשמעות שאנחנו מדברים בדעת אלוהים? אלוהים זה לא איזשהו אובייקט, אלוהים זה הפתיחות אל האין סוף. הענווה כלפי אותה שלמות אין סופית שלעולם לא ניתן לגעת בה, ואנחנו רק חיים את הגילויים שלה.
משתמש באלוהים כקיימות?
בדיוק, שפינוזה הופך את האלוהים כקיימות טבעית. במילים אחרות, אין אלוהים. כמו שהיום, אני חושב, יש כל אנשים שיגיעו, אתה מבין, אנשים היום קשה מהם להוציא את המשפט הזה, אין אלוהים, כי כולם מרגישים אלוהים. כולם מרגישים, בעצם כולם, הם לא יודעים להגיד את זה במילים, אבל בעצם אומרים, יש משמעות לחיים, מה ייתכן שהחיים הם בלי כלום, וזה, זה. אבל בגלל הבלבול הזה, אנשים שאתה דוחק אותם לפינה, אומר להם, טוב, אז מה זה אלוהים? אתה רואה שבעצם, שוב, הם מגדירים אלוהים איזה סוג של ערך אנושי מסוים, איזשהו משהו שנמצא בתפיסה, שזה מבחינתם, מבין? וזה הניצחון הגדול של שפינוזה, שככה האנושות מגדירה. אז במילים אחרות, אין אלוהים. אתה אומר, שמה, אין, אלוהים זה, 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 זה מישהו שדואג לנו ובזכותו אני קיים וזה. כלומר, מה בעצם הערך החשוב בחיים? אני. זה שאני קיים, הקיום שלי, המשפחה שלי, העושר שלי, זה בעצם אלוהים. יש שם מישהו שדואג לזה. אם הוא לא ידאג לזה, אם הייתה שואה, אז אין אלוהים. איפה אלוהים היה שם? כי אלוהים זה מישהו שהוא במערכת אמור לדאוג לנו, זה המטרה. והוא לא עושה את זה, אז הוא לא עומד בקריטריונים שלנו. הוא לא עומד בקריטריונים שלנו, אז אין אלוהים. אתה מבין? זה הראש השפינוזיסט. מה שיש זה את הקיום, ועכשיו אלוהים מסתדר. מה אתך? הוא עובד אצלנו. זה הגישה. הוא אצלנו. וכאשר הוא עובד אצלנו, אני מוכן לקבל אותו. אין בעיה. יש פה איזה סך הכל... מה שאומרת, זה גם יכול להיות אגב בתפיסות דתיות. של אדם, התפילה שלו לא עבדה, אז היה גירוש מגוש קטיף. אין אלוהים. לא עמד. אלוהים לא עמד בציפיות. מה זה? אז מוצאים מחשבה חדשה. שלושת החטופים לא חזרו. לא בסדר. כן, יש דרישות לאלוהים, והוא לא... הוא לא בסדר. בכלל, יש איתו בעיות בתקשורת, מערכת היחסים. הוא ספק לא אמין, אלוהים, לזה. אז זה... תשמע, בכל זאת בסוף, הוא יודע, יש אלוהים, אתה יודע. אז קיצור, אני כזה בעמדה נפשית ביקורתית לאלוהים. זה מסתדר, לא מסתדר. לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים אפשר להביא פסוקים מהתנ"ך, כי זה מסתדר. לפעמים לא בא לנו. הכל פה נתון בידיים שלנו. לכן אומר הרב, יד השם הייתה על ראשי העמדה האמסטרדמית אז להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקריאה בשם השם על ידי הקריאה המהממת לעצמיות. שוב, שימו לב ביטוי שהרב חוזר עליו כמה פעמים. שפינוזה זה להמם, להמם לא כמו שהיום אנחנו מתכוונים במשמעות החיובית, זה מהמם עם 20 סימני קריאה ו5 סמיילים, אלא מהמם במשמעות של משתק. שפינוזה הוא בעצם... הקפיא את העולם, שם את כל העולם על פוז. זהו, אין לה להתקדם. יש פה, תחיה עם זה. שאין עימה לא עוז ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה. כל המילים האלה, תבין עם עצם שפינוזה. מה זה עוז, מה זה ענווה, מה זה קדושה, מה זה שמחה? זה מילים לא שפינוזיסטיות בעליל. לא טהרה ולא חיים של חפץ לפעולת אמת, בקציצת הנטיות האלה, זה מושג קבלי, כן? לקצוץ את הנטיות זה בעצם הנטייה של עם ישראל, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, זה עם ישראל. זה מעקר, מנסה להעקר את ההשפעה הישראלית בעולם, את ההשפעה האמונית של עם ישראל בעולם, שהיא באמת רק קריאה לאל נחר, אל אחר, והכשר גדול, לבסוף להתרקנות המחשבה. כן, אמרנו, התפיסה של שפינוזה מביאה לשיממון מוחלט בחיים, שהרי אין כלל אחר הידיעה ברורה מבוקרת שום ידיעה עצמית לאדם, לא רק בחוק האלוהות, כי אם בכל מושג. כמו שהסברנו קודם, ברגע שאין אלוהים, אז אין כלום. לא רק שאין אלוהים. אז אין מוסר, אין ערכים, אין שמה לקום. הכל הופך להיות קיום, מה שנקרא, ניהליסטי. את כזה... מפוזר לו, ושוב, העולם היום, עוד פעם, יש פה ושם עוד בלמים שהאנושות מנסה למצוא טעם לחיים, כי בכל זאת יש את המלאך שמכה עד קודקודנו ואומר לנו גדל, אדם מחפש שבא לקום בבוקר, אבל שום דבר לא ברור. רגע, שום דבר לא ברור, שום דבר לא ברור במשפחה, לא ברור מי זה גבר, מי זה אישה, מה זה בכלל? לא ברור בכלל מה זה ערכים, כן לאומיות, לא לאומיות. כן משפחה, לא משפחה, כן עבודה, לא עבודה, כן חיים, לא חיים, המתת חסד, לא חסד, כלום.
בהלימה.
מה נשאר? נשאר לחיות את הרגע. וזה הגישה הנפשית היום של רוב בני אדם. רוב אנשים אומרים כבר היום הם כבר אחרי 200-300 שנה שספינוזיסטיות, הם כבר במצב שאין להם כבר כוח אפילו לבירורים. תמיד לפני 100 שנה עוד היו עושים פלסופים, היום זה, רוב המצב זה כאילו בחיית אימא שלך. עזוב אותי, עזוב אותי, די, 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 למה אני חי? לא יודע, אני חי, טוב לי בחיים, עזוב אותי, קם בבוקר, רע לי בחיים, לא יודע. זה, ושוב, וזה צאצאי רוחו של שפינוזה, שהוא מתהפך בקברו, הוא ציפה שיקומו אנשים עם רעל בעיניים, ואנחנו הולכים לנצל את העולם הזה אטומו, וכי אין יותר אלוהים, אין שטויות, יש עבודה וזה וזה. בסדר, אבל ברגע שהסרת את זה, אז גם בנית כבר את ה... הכנת את העתיד של ה... של הזה. כן. עוד פעם, מה שאתה מפיא שפינוזה, תמיד שאתה מפיא שפינוזה, אני מקביל את זה. ההשלכה של שפינוזה, שאין שום מוסר טבעי. מה זה מוסר טבעי? תגדיר לי, מה זה מוסר טבעי? כן, מה זה מוסר טבעי? המוסר הטבעי זה גם מכבסת מילים, של אדם שלא מאמין באלוהים, הוא מנסה למצוא כל מיני... אני אומר, אז אדם, כאילו, עוד פעם, הרי מה קורה פה? אדם, אם הוא באמת קולט את הדברים, אין אלוהים, אין אלוהים, אין מוסר, אין כלום. אלא מה? אי אפשר לחיות ככה, כי בכל זאת אנחנו יצא עם אלוהים. אז אדם, איך הוא עכשיו מסביר את זה שהוא מרגיש חסד וחמלה כלפי הבעל חיים המסכן הזה?
למה הוא מסביר?
שוב, כי יש לו התנגשות בין הנשמה ובין השכל. אבל אתה רואה שלא, בן אדם, עוד פעם, אתה, הוא אומר לך, המוסר הטבעי אומר לי שאי אפשר לרצוח את הבהמה הזאת.
אני רואה אצל חתול וצרחיות, יש להם מוסר כלשהו טבעי.
אין להם שום מוסר, מה מוסר? בעלי חיים. זה צרכים, כי עוד פעם, אתה צודק שבנשמה יש, אבל אני אומר, מבחינת ההסתכלות החיצונית, שום דבר, יש להם איזה מנגנונים, מנגנונים אינסטינקטיים. האמא מרחמת באמת על הילדים שלה, אם נלך במבט הקר השפינוזיסטי, מה פתאום? בסך הכל יש לה פה איזה גירויים כימיקליים של הביולוגים שגורמים לה להגן על הגורים שלה. קיצור, זה... אז ממילא, אז אתה ממציא כל מיני מושגים, מוסר טבעי. או אני יודע מה, מוסר אנושי, גם מילה יפה שעוזרת.
אז מה זה מילה? אני יכול
להסתכל על מילה ראות, אז מה זה מילה שיש בו? כן, עוד פעם, אין שום דבר, אבל הוא קורא מידות למה שאנחנו מכנים היום, באמת, תכונות אופי למיניהם איזה.
עכשיו עוד שאלה, אתה תוכל לגעת בקטע הזה שהחסידות, החסידות מאוד
עושה
את הדבר הזה?
כן, אנחנו ניגע בסוף גם את ההשלכה שיש פינוזה לגבי החסידות וכו'. בסדר, נגיע לזה בסוף הפסקה, לא יודע אם היום או פעם באה, אבל נדבר על זה. כן. אני, דיברנו בשיעור הראשון, קצת דברנו רקע משפחתי על שפינוזה, שזה כמובן ניסיון מאוד, מה שנקרא, אפשר לדעת בוודאות, אבל הוא גדל באזור שהיה קרקע פוריה להפשלת אדם כזה, תמינה? הוא גדל, כמו שאמרתי, שם בקהילה מתוסבכת ומתוסכלת של יוצאי אנוסים מלא איסורי מצפון, שניסו לחנוק שם כל מי שעז להרים את הראש מעל המים. הוא גדל בלי משפחה בעצם, בלי הורים, כן, אבא וזה, ובכלל כל החיים לפני, באותה, כל האנשים חיו אז. קשה לנו להבין זה, כי היום אנחנו נמצאים באקלים תרבותי, שונה לחלוטין, אבל כל הנושא של מודעות רגשית, זה לא היה קיים לפני 300-400 שנה. האנשים גדלו מגיל צעיר בעולם קשוח ואכזרי, הם ראו אנשים מתים על ימין ועל שמאל בלי מה שנקרא, כחלק כמו שילד היום, לא יודע, רואה מישהו שנפצע בגן ועושים לו תחבושת, ככה ילד לפני 400 שנה היה שומע על חבר שלו שמת אתמול משחפת. זה היה העולם. גם כל המערכת היחסים בין הורים לילדים, הכל היה בנוי בצורה אחרת. ומילא היה יכול לצמוח אדם מעוקר רגשית באופן קיצוני. כמו שפינוזה, וגם לא בטוח כמה זה היה חריג בזמן. זה האדם, זה האנושות אז התחילה לגלות את השכל, ואתה מבין, האנשים היו אז, ברגע שהם גילו את השכל, אז זהו. זה היה עכשיו אימית כל, היו מתפלספים והולכים מה שנקרא, שפינוזה ככה הוא כותב את הכתבים שלו, זה כזה מתמטיקה. וככה מגיעים, כמו הנאצים, כאילו. יש, עושים ככה, 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 מסקנה, צריך להרוג ילדים. טוב. לא, לא, אף שריר לא... לא זז בפנים, בהלך מחשבה הזה. היום, עוד פעם, אני חושב כבר מבינה את ההרסנות שיש בזה, אז כבר אנשים נמצאים, אבל זה עדיין קיים. זה קיים, זה הדבר ש... טוב? לכן אומר הרב... לא, של האחרונה, כן. מה זה? לא, זה לא התקדמות, התפיסה זה בעצם עוד פעם, אתה סובב סביב עצמך כל הזמן. יש התקדמות בטכנולוגיה, אתה חושף יותר איך אפשר לנצל יותר את המערכת שאתה נמצא בה. אבל שוב, הכל בסופו של דבר בתוך המערכת. אם עכשיו אני מרגיש טוב עם המערכת כמו שהיא, אז אל תנצל אותו. אל תשתכלל יותר, תשאר כמו שהיא. בסדר? להביא ילדים לעולם למשל. למה? אם אתה חושב על זה בתפיסה שפינוזיסטית. למה? מה שווה? עכשיו, זה הפסד נטו. של תועלת מול רווח. חבל. טוב, נמשיך הרב. וכל האמת התאורה תוכל להתבסס רק על מוסד האידיאליות הטבעית למטבע האלוהית של דרכי השם. ברוממות עוזם באהבתם היחוסית שתמצא באומה שלמה בכל מילואה ונצחיותה שרק בשלום האנושיות כולה לשלום. זאת אומרת מהרב, האנושות תמצא את אושרה רק בקישור לעם ישראל שהוא הביטוי לחיים הישראלים האידיאליים בעולם. עד פה זה בעצם סוגריים. לולי המרחיקים הללו, אומר הרב, אם הגרשי הקהילה האמסטרדמית לא היו קולטים בחושים המחודדים שלהם ששפינוזה זה מישהו צריך ללחם במלחמת חורמה, אז לא היה איש כזה נחשב בין חכמי ישראל? ספריו היו נחשבים כספרי חקירה אלוהית נאמנים ורואים לבוא בקהל. אנשים היו קוראים ורואים, בונה. לא מבינים מה הוא אומר, אבל בונה. זה... שהיו כאלה מגדולי ישראל, שכתבו דברים שאף אחד לא הבין מה הוא אומר, וכולם עשו בונה, וזה השפיע, כי הם נתפסו כדמויות, ובסוף היו כאלה שכן הבינו, ולאט לאט בנו בתי מדרשות, והובילו מהפכות רוחניות. ככה גם שפינוזה היה נתפס. והם אומרים, וואו, 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 בונה, בונה, והיו מושגים שלו נתפסים בקהל, ואז אין לשער את כוח הנפץ שהיה צפון בהם. למעמד הרוחני והלאומי של ישראל, ובאיזה צורה איומה היה יוצא כשהיה גם עוז העברי נוסף להיות. ואם גם היה העוז העברי, העולם האמוני, התורני, העברי, היה מתגייס לטובת שפינוזה, היה גומר את העולם. מה אנחנו לומדים מזה? לומדים מזה שחכמי ישראל מחרימים או מוציאים משהו מהקהל, לא, מה שנקרא, יש לנו נטייה כחלק מהתרבות הפלורליסטית שאנחנו חיים בה, זה... כל דבר להכיל וכל דבר זה וכל דבר זה, זה נכון שוודאי זה צריך להיות גישה אנשים, צריך לדעת שיש גם לפעמים דברים מהסוג הזה, שיש איזו מלחמה בשצף קצף בתופעות מסוימות, ויש לה גם אם באותו דור זה נראה כזה לא נעים ולא זה, לטווח ארוך זה בונה עתיד בעם ישראל. זה גם, אתם יכולים להבין גם לפעמים ביטויים חריפים שמוצאים את זה גדולי ישראל לפעמים, שהם מסמנים איזה משהו ויורים עליו גם בכל מיני ביטויים שכולנו ככה מצטמררים וזה לא נעים וזה לא פוליטי קורקט ולא מדברים ככה וזה לא עובר מסך בערוץ 2 וזה, מתפתלים. בסדר, רואים דו ישראל, נכון. אבל בזכות הביטויים החריפים האלה אנחנו מרחיקים מאיזה משהו ומצילים פה איזה גרעין שממנו יצמח העתיד. עכשיו... שבעה מיליון לא שמים על זה? טוב. בסדר. האיכות תנצח בסוף את הכמות, גם אם ייקח 500 שנה. ואין להעריך, אומר הרב, כמה כוחות היו עובדים ומביאים גם כן בעלה נוראה ומחלה ממושכת, עד שהיה בה הכשר הגמור של התעלות הרוח כדי להכיר את האפיסה שבהם, בייחוד בימים שלא התעלתה עדיין תורת המוסר והאידיאליות למעלתה הפופולרית ולמדרגת חוכמה מסודרת, בהכשר להיכנס בכל סדרותיה של החברה האנושית, שהיא נכונה להיות בסיס נאמן לשערי צדק שכנסת שפתחו בעולם למעלה מלא... זאת אומרת, פיננס שפינוזה הייתה בכלל יכולה להזיק בתקופה, באותה תקופה שגם לימודי האמונה לא היו מסודרים ושיטתיים, לא שהיום הם יותר מדי, אבל לפחות המצב הוא קצת יותר טוב ממה שהיה לפני 200-300 שנה, ואז פיננוזה היה גומר פה את כולם, כי לא היה בכלל, איך אומרים, מי שיכול לעמוד מולו. ואומר, אבל לעומת זאת, כן, צריך שהתורת המוסר והאידיאליות יהיו פופולריים, אתה מצליח להרחיב את לימודי האמונה, שהם יפתחו שיטה למעלה, למעלה מכל שיטה אריסטוקרטית המתגדרת רק בהגיונים יבשים שטבע מוות חקוק על מצרים. זה איך הרב מגדיר את השיטה של שפינוזה. שיטה אריסטוקרטית, כן, אשכנזית, שמתגדרת רק בהגיונים יבשים. שכל קר שטבע מוות חקוק על מצרים. אנחנו אחד המשלים היפים שאפשר את שפינוזה, זה האגדה היוונית על המלך מדיאס, כן, שקיבל כללה, אבל הוא חשב שזה ברכה מהאלים, שכל דבר שהוא נוגע בו יהפך לזהב, ובסוף הוא מת, כי הוא לא יכולה לאכול, מרוב שכל הדבר שהוא נגע בו הפך לזהב. זה שפינוזה, שפינוזה, כל דבר זה זהב, מוגדר, יפה, טבלה, זה, אבל תו המוות חקוק על מצרים. אין שם נשמה. הכל הופך להיות טכנוקרטיה שהורג את הבן אדם. אנחנו רואים את זה היום בכל מיני תופעות. אנשים אינטלקטואליים, מבריקים. אין, אתה לא עומד מהניתוח והבקרה והשיטה והכל מזה. אבל אתה מגיע לשם ואתה מרגיש קור. קור. מה, איך אני חי עם כל הפלסף הזה? איפה זה? הבנו, אתם מנסחים מצוין, הכל טוב, הכל יפה, אבל איפה אלוהים פה בסיפור? וזה אנשים מרגישים באינסטינקט, האנושות מרגישה עוד, אין הרבה פעמים כלים להתמודד איתם, מבחינה שכלית, ובאינסטינקט אנשים מרגישים שזה לא... זה לא זה. לא המתים יעללו יה ולא כל יורדי דומה. כמה היו פועלים להזיק הדברים של שפינוזה, אם היו נכתבים בלשון הקודש והיו מטובלים גם כן בדברי תורה בגילוי פנים שלא כהלכה, יותר ויותר ממה שפעלו כל אלה ביותו יושב הרחק מן המחנה בדד ונידה. הרב מחיב בזה, כי בעיקר בזמנו של הרב, היה עוד הפלסוף עם שפינוזה, היה בשיא עוצמתו היום, כמובן, אף אחד לא יודע מי זה. אבל, ואז היה המון מרמור אצל המשכילים, בעיקר שהרב קוק מפנה אליהם את מאמר דעת אלוהים, היה המון מרמור על זה שהחרימו את שפינוזה, עמד חמד כדי כך שבסוף עשו איזה טקס של להתיר אותו, כי מה, שפינוזה הוא אבי המחשבה המודרנית, ואיך החרמנו אותו, ואז הרב פה מרחיב לאנשים עליהם, כן, היו חייבים להחרים אותו, כי בלי זה היינו עושים את עם ישראל לדורות. אמנם כוח, עכשיו, לסיום מהרב, טוב, האמת שהסיום הזה הוא צריך, לא נספיק אותו בשתי דקות, אז אנחנו נעצור כאן בעמוד קוף למדל, ופעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נראה את הסיום של שפינוזה, וגם נדבר על ההשלכה שיש לזה בתנועות החסידות ודברים מהסוג הזה, ונוכל לחזור למאמר לדברים משמחים יותר מאשר שפינוזה. שיהיה ערב טוב.